וירא אליו השם ואלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. ויאמר השם, אם לא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ואמרו כן תעשה כאשר דיברת. הפרשה שלנו נמצאת בין בריתו של אברהם אבינו, שהייתה בשבוע שעבר בפרשת לך לך, לבין בריתו של יצחק אבינו בפרשה, פרשת וירא. ננסה בסייעתא דשמיא לעמוד על המהות ועל הסוד של מצוות המילה. מעניין, כותבים הקדמונים, שהמילה ברית בגימטריה 612. יש לנו הרי 613 מצוות. זאת אומרת, מצוות המילה בעצם משפיעה על כל יתר המצוות, על 612 מצוות אחרות. ננסה באמת לראות מה חז"ל, התורה, מלמדים אותנו לפחות בפן אחד על המצווה הזאת. התורה מלמדת אותנו, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. כותב רש"י, אחד לבשר את שרה, אחד להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם. שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אז ראשית, עלינו להבין מדוע המלאך רפאל מגיע לאברהם אבינו. המלאך רפאל הוא בעצם הממונה על כל הרפואות בעולם. אברהם אבינו בשלב הזה הוא לא חולה מסוכן, הוא חלש אבל לא חולה מסוכן ודאי, ומניין שהתורה אומרת וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירץ לקראתם. אם הוא רץ לקראתם, סימן שברוך השם מצבו הבריאותי טוב פלוס לפחות. אז מדוע יש צורך לשלוח את המלאך רפאל לאברהם אבינו? דבר נוסף, כותב לנו רש"י שיש כאן שלושה אנשים, כי מלאך אחד לא עושה שתי שליחויות. אז באותו רש"י, בקטע השני, בשלוש שורות האחרונות כתוב, ורפאל, שריפא את אברהם, הלך להציל את לוט. איך יכול להיות שרפאל שריפא את אברהם הלך להציל את לוט? הרי מלאך אחד לא עושה מה? שתי שליחויות. אז כותב על זה הרמב"ן, הרמב"ן מרגיש בשאלה הזאת, הוא מביא בהתחלה את דברי רש"י בקטע השלישי, לשון רש"י, לבקר את החולה, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו, ואמר רב חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, הוא בא הקדוש ברוך הוא ושאל בו, והנה שלושה אנשים, המלכים שבאו אליו בדמות אנשים שלושה, אחד לבשר את שרה, אחד לרפות את אברהם, אחד להפוך את סדום, ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את לוט, שאין זה שתי שליחויות. למה? כי היה במקום אחר ונצטווה בו אחר כן. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן שבעצם רפאל גמר את השליחות שלו, בשעה שהוא סיים אותה הוא קיבל שליחות חדשה, ללכת להציל את לוט. שליחות ראשונה היה לרפות את אברהם, שליחות שנייה להציל את לוט. עוד כותב הרמב"ן ששתיהם להצלה. בעצם זאת הייתה שליחות אחת, לרפות את אברהם, פירוש הדבר, להחזיר לו בחזרה את כל הכוחות, יש פה איזה היבט של הצלה, ולהציל את לוט לגמרי, ממוות לחיים. שאלתנו השנייה היא, למה חז"ל מנסים להסביר איך יכול להיות שרפאל עושה פה שליחות אחת, זה לא שתי שליחויות, גמר את השליחות הראשונה, עושה את השנייה, או בעצם הכל זה שליחות אחת? למה להתלבט? קדוש ברוך יש לו הרבה מלאכים. הוא יכול לשלוח עוד אחד. קום שיהיו פה שלושה, שיבואו כמה? ארבע. והרביעי ילך להציל את לוט. אז אם המלאך רפאל הוא זה שהולך להציל את לוט, פירוש הדבר, רק הוא יכול לעשות את השליחות הכי טוב. בצורה הנכונה. שאלתנו השנייה היא, מדוע דווקא המלאך רפאל הוא שיכול להציל את מי? את לוט. שרק אותו שולחים, וצריך להסביר שזה לא שתי שליחויות, זה או שליחות אחר שליחות, או שליחות אחת ארוכה. מה מיוחד דווקא ברפאל? שהוא זה שיכול להציל את לוט. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, הרמב״ם במורה נבוכים, הביא אותו הרמב״ן, כותב שכל הסיפור, וירא אליו השם, הוא יושב בינוני ממרא, פתח אוהל כחום היום, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, הוא רץ להביא בהם בקר, כל זה היה מה? במראה, בחלום. זה לא היה. בפועל. אומר על זה הרמב״ן, לא יכול להיות. אפשר לחלום, שלושה אנשים ניצבים עליו, מכין בהם בקר, כל זה, אפשר אולי לחלום. אבל איך בחלום הוא רואה והראה אליו השם? איך בדיוק? לא כתוב בפסוק איך השם נגלה אליו. אם הוא היה חולם והנה ענן השם מגיע אליו, או הוא נפל על פניו כי השם מדבר איתו, אז אפשר להבין, הוא גם בחלום רואה את הקדוש ברוך הוא. אבל והראה אליו השם לא כתוב איך. אז ודאי מכוח זה אומר לנו הרמב"ן, לא כמו הרמב"ם, באמת הכל היה בפועל. איך? הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו לכבד אותו. הוא לא בא לתת לו נבואה, לא כתוב על אברהם ויפול על פניו, הוא פשוט רק בא לכבד את אברהם. תוך כדי זה שהענן יורד על האוהל של אברהם, אברהם רואה שלושה אנשים. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה חכה לי רגע, אני כבר הולך להביא אותם. ונמשיך, כי גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. כך מסביר הרמב"ן, נראה כמה שורות ברמב"ן, בקטע החמישי, והנה פירוש הפרשה הזאת, אחרי שאמר, כי בעצם היום הזה נימול אברהם, אמר שנראה אליו השם, בהיותו חולה במילתו, יושב ומתקרב בפתח אוהלו, בפני החום היום, אשר החלישנו, והזכיר זה להודיע, שלא היה מתכוון לנבואה, לא נופל על פניו, לא מתפלל, אף על פי כן בא אליו המראה הזאת, בלוני ממרא להודיע המקום שבו נימול, וזה גילוי השכינה אליו, למעלה וכבוד לו. זה גילוי השכינה אליו, למעלה וכבוד לו. כעניין שנאמר במשכן, ויצאו ויברכו את העם, שבארון ויראה כבוד השם אל כל העם. כי בפני השתדלותם במצוות המשכן, זכו לראיית שכינה. כך מסביר לנו הרמב"ן, בורא עולם כיבד אותו. שאלתנו השלישית, מדוע בורא עולם החליט לכבד את אברהם אבינו דווקא עכשיו? היה ראוי הרבה יותר שבורא עולם יכבד את אברהם אבינו כשהוא אומר לו, לך לך אל הארץ אשר הרקע. איפה בורא עולם, איך אני הולך? אברהם לא הולך לבד. הוא הולך עם שרה, עם לוט בן אחי וכל רכושם אשר רכשו, והלכו ארץ כנען. היה ציבור גדול של, לאיפה? לאיזה צד? לאיזה כיוון? אז אם הקדוש ברוך הוא היה מכבד אותו ומתגלה אליו, זה היה מחזק מאוד את אברהם אבינו. עכשיו, אברהם כבר מכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא ראה אותו שהוא הציל אותו ואת שרה במצרים. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא קודם שהציל אותו מכבשן האש. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא שעשה לו ניסי ניסי ניסים כשהוא הלך להציל את לוט. זאת אומרת, אברהם אבינו כבר ברור לו ב-100% בורא עולם איתו. אז זה יפה מאוד שבורא עולם מכבד אותו. ודאי זה מוסיף לאברהם. אבל אם לכבד, היה נראה שמתאים יותר שאת הכבוד והחיזוק בשביל אברהם כדאי היה לתת בשעה שהוא מתחיל ללכת לארץ, כשעדיין לא ברור לו איפה ומה. וזה גם היה אחד מהניסיונות של אברהם אבינו בתחילת הדרך. השאלתנו השלישית, מדוע בורא עולם החליט לכבד את אברהם אבינו ולהתגלות אליו ככבוד ומעלה לו רק עכשיו אחרי ברית המילה? ושאלה רביעית ואחרונה, בסוף הפרשה התורה מלמדת אותנו בקטע השישי, ויאמר אברהם בעקדת יצחק, ויאמר אברהם אלוהים יראה לו עשה לעולה בני והלכו שניים יחדיו, ויבואו למקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח וירוך את העצים ויקוד את יצחק בנו וישם אותו על המזבח ממעל העצים. זאת אומרת, אברהם אבינו בונה מזבח. המזבח הזה שאברהם אבינו בנה בהר המוריה היה מזבח מספר 4. מזבח מספר 1 שאברהם בונה בקטע הראשון, שאברהם הולך לארץ ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן, ויצאו ללכת ארץ כנען, ויבוא ארץ כנען, ויבוא אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ, והרא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. המזבח הראשון היה בשכם. ויתק משם הר מקדם לבית אל, ויתו עלו בית אל מים ואי מקדם, ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. המזבח השני בין בית אל ובין האי, והמזבח השלישי למעלה בקטע השמיני, אחרי שלוט הולך לסדום, אומר לו בורא עולם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה ולזרעך עד עולם, ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה. ויעל אברהם ויבוא וישב אלוני ממרא אשר בחברון, ויבן שם מזבח להשם. 4 מזבחות, הראשון בשכם, השני בין בית אל ובין האי, השלישי בחברון, והרביעי בהר המוריה. אם נשאל את עצמנו, איזה מזבח מבין כל המזבחות היה המזבח החשוב ביותר, אז ודאי שנגיד המזבח בהר המוריה, שעליו אברהם רצה להקוד את יצחק. אבל המעניין הוא, שמסתכלים בתורה ובחזל, מגלים שהמזבח החשוב ביותר שבנה אברהם, היה דווקא המזבח השני. המזבח שעשה אברהם בין בית אל ולאי. ולמה? כי זה המזבח היחיד שלשם אברהם אבינו חוזר. איך נאמר בקטע התשיעי, פסוק ג', 3 שורות מהסוף, והלך למסע מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה, בין בית אל ובין האי, אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. המזבח היחיד שאברהם חוזר אליו עוד הפעם, זה בין בית אל ולאי. מה הוא עושה שם? אומר רשי, ויבן שהמזבח נתנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון החן, והתפלל שם עליהם. אברהם שם, במקום הזה, התפלל, אחרי שנכנסנו לארץ, והחן לקח מהחרם ביריחו, העיר הראשונה שכבשנו. המשכנו משם להאי, ובגלל שהוא לקח מהחרם, הפסדנו בהאי, ועם ישראל פחד מאוד. אז אברהם אבינו התפלל שם שבורא עולם לא יעניש את עם ישראל בעונש חמור. כי חז"ל אומרים בקטע ה-11 בגמרא בסנהדרין, אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה, שאלמלא יקדים אברהם תפילה לצרה, בין בית אל ובין האי לא נשתייר מרישי ישראל שריד ופליט. כמובן פה זה בלשון סגי נאור. אם אברהם אבינו לא היה מתפלל בהאי, אז מה שהיה קורה חס וחלילה, בורא עולם כל כך כעס שהחן לקח מהחרם, חס וחלילה, חס וחלילה, לא היה נשאר מעם ישראל אף אחד, חס וחלילה. אז אברהם הקדים תפילה לצרה. אז כזה מקום מאוד כדאי שנדע בדיוק איפה זה היה, שגם אנחנו תמיד נוכל לבוא למקום הזה ולהתפלל, כי יש עניין גדול להתפלל במקום שהתפללו בו אבותינו. אדם יש לו את האפשרות לפעמים לחזור למקום שהתפללו אבותיו, אפילו פעם בכמה שנים לעמוד שם באותו מקום, באותו בית כנסת ולהתפלל, זה דבר גדול מאוד, כי זה לא פעם ראשונה, זה כבר תפילות שהיו שם, והוא מעלה את התפילות שלו גבוה יותר בזכות אבותיו שהתפללו שם. אז מדוע המזבח השני שבנה אברהם, המקום שלו לא מדויק? לא ברור, בין בתל ובעיניי. אלה הם השאלות, ודרך השאלות האלה נראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שיסביר לנו את עומק מצוות המילה כפי שחזה מלמדים אותנו לפחות בהבנה אחת, כמובן איך הדברים מתחברים אלינו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע היה צורך למלאך רפאל, הממונה על כל הרפואות בעולם, ללכת לאברהם, לרפות אותו? אברהם לא היה חולה מסוכן, והר היה הוא רץ להביא את האורחים מבחוץ, אז ודאי הם לא עמדו קרוב לאוהל, הוא לא יכל היה לצעוק, בואו בואו, הם עמדו רחוק, הוא רץ להביא אותם. אז למה שולחים לאברהם את האחראי על כל הרפואות, את רפאל? ב', מדוע יש צורך לשלוח את אותו מלאך להציל את לוט? ולהסביר לנו שזה בעצם שליחות אחת, או שליחות חדשה? למה? אפשר לשלוח מלאך אחר? אלא ודאי, רק רפאל יכול להציל את לוט. מדוע רק רפאל הוא זה שיכול להציל את לוט? יותר מכל מלאך אחר? ושאלה שלישית, מדוע בורא העולם החליט לכבד את אברהם אבינו? דווקא אחרי ברית המילה? למה הוא לא כיבד אותו בדרך לארץ כנען? אבל אז אברהם היה צריך חיזוק יותר גדול. שהוא הולך באמת בצורה הנכונה, שבורא עולם אומר לו ללכת. זה לא סתם מה שהוא חושב. למה בורא עולם דווקא מכבד אותו אחרי ברית המילה? ושאלה רביעית, מדוע המזבח הרביעי בין בתל ובין האי שבנה אברהם אבינו, דווקא המזבח הזה אין לו מקום מסודר, אין לנו ידע בדיוק איפה המקום הזה, עד הרבה זה המזבח הכי חשוב, שם אברהם לימד אותנו תמיד להקדים תרופה, להקדים תפילה לצרה. אז למה המזבח הזה מקומו לא מדויק, וגם שנוכל לחזור להתפלל שם? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. נאמר בגמרא במגילה בקטע ה-12, תנא, 120 זקנים ובהם כמה נביאים תקנו 18 ברכות על הסדר. זאת אומרת, תפילת עמידה שלנו כל יום, 3 פעמים ביום, תפילת 18, הייתה תקנה של אנשי כנסת הגדולה, פלוס זקנים ונביאים, 120 זקנים ונביאים. תקנו את זה. ויש לכל ברכה את הסיבה למה דווקא הברכה הזאת, מה המקור לברכה, ויותר מזה, גם איזה, למה בחרו במספר הזה לברכה? זאת אומרת, מה שנוגע לנו, ברכת רפאינו בתפילת 18 היא ברכה מספר 8. ולמה? אומרת הגמרא בקטע 12, שתי השורות האחרונות, ומה ראו לומר רפאינו בשמינית? אמר רבחה, מתוך שניתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה, לפיכך קבעוה בשמינית. רפאינו היא ברכה מספר 8, ברית מילה היא ביום השמיני, אז קיים קשר בין ברית מילה לבין רפאינו. מה הקשר בין ברית מילה לרפאינו? מתוך שניתנה מילה בשמינית, ביום השמיני, שצריכה רפואה, לפיכך קבעוה בשמינית. מה פירוש שצריכה רפואה? רוב התינוקות, ברוך השם, שמלאים אותם אחרי זמן קצר, ברוך השם מתרפים. אז רפאינו דווקא בשביל המילה. מה הקשר בין רפאינו למילה? ההסבר הוא, המילה רפואה, בלשון הקודש, יש לה עוד שני מילים נרדפות. מילה אחת זה תעלה. כנל. תעלה. הנה, נאמר בקטע ה-13. כי כה אמר השם, אנוש לשברך, נחלה מכתך, אין דן דינך למזור, אין מי שדן את הדין לרפואה, מזור זה רפואה, רפואות, תעלה, אין לך. רואים רפואות, תעלה, אין לך. רפואה זה גם תעלה, מה פירוש? עוד מילה, נרדפת למילה רפואה, בקטע ה-13, הפסוק האחרון לפנינו, פסוק ז', כי אלה ארוחה לך, ממכותייך הרפאך נאום השם. ארוחה. אנחנו אומרים בברכת החודש, חיים ארוחים, לא חיים. מה זה חיים ארוחים? שנחיה עד 120 שנה, צריך לכתוב חיים ארוכים. מה זה ארוחים? מה פירוש? מה זה תעלה? רפואה נקראת תעלה? פילי פלאים. כשבורא עולם ברא אותנו, איך הגוף שלנו בנוי? מה יש בגוף שלנו? יש ורידים, לנס, ורידים, ויש גם כן מה? עורקים. עורקים. מה התפקיד של הורידים והעורקים? שכל מערכת הדם עוברת דרכם. אז כאשר כל המערכת של העורקים והורידים זורמים, פתוחים, אדם מרגיש בריא, חזק, הולך, מגיע. איך אנחנו אומרים בברכת אשר יצר? שאם יסתם אחד מהם, או יפתח אחד מהם, איפה שלא צריך, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. אז כל העורקים והורידים נקראים תעלה. זה בעצם התעלות. דרך זה אדם הרי עובר, זורם בכל הגוף. וכשזורם כמו שצריך, אז החיים של האדם הם חיים ארוכים, חיים בריאים, חיים רגועים. הוא לא צריך כל הזמן לדעת איזה כדור לקחת, איזה תרופה לקחת, מה לוקחים ממה, כמה לוקחים, איך לוקחים. בבוקר, בלילה, יש כאלה שלוקחים כל יום עשרות כדורים. תלוי מה יש להם. זה לא יאומן. אבל כאשר כל הסיסטם עובד נכון, החיים הם ארוכים. החיים הם מסודרים. מעניין, אדם שהוא טרפה, שהרופאים אומרים בוודאות, האדם הזה הולך למות תוך שנה. מישהו הרג אותו. ודאי שמי שהרג אותו הוא רוצח. אבל אי אפשר להעניש אותו. בבית דין של מטה. מדוע? כי הוא בעצם הרג אדם מת. גברא קטילא קטל. כי האדם הזה בכל מקרה היה מת. הוא לא יכול לגמור את מה? את השנה שלו. וכך כותב הרמב״ם בקטע 14. ההורג את הטרפה. אף על פי שאוכל ושותה. הוא מהלך בשוק. הרי זה פטור מדיני אדם. וכל אדם בחזקת שלם הוא. וההורגו נהרג. עד שיוודא בוודאי שהוא טרפה. איך יודעים שהוא טרפה? הוא אומר הרמב״ם, ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה באדם. ובה ימות. מה זאת אומרת? אין לה תעלה? זאת אומרת, הסיסטם כבר לא עובד כמו שצריך. הכל לא זורם כמו שצריך. זה מצב קשה כבר. למרות שהוא אוכל ושתה והולך ברחוב. ולכן, רואים שהמילה רפואה, המילות הנרדפות למילה היא תעלה וארוחה. אז בא רפאל ואומר לאברהם אבינו, מלמד אותו ומלמד אותנו, ששורש כל הרפואות זה ברית המילה. ברית המילה זה שורש כל הרפואות. זה המיוחד בברית. ולכן, אצל אברהם אבינו, הוא לאט לאט הכיר את הקדוש ברוך הוא, מי עובד עבודה זרה, למד להכיר אותו, הפיץ את שמו בעולם, קידש את שמו בצורה מיוחדת במינה, הגיע לשיא, וכשהוא הגיע לשיא, אז הגיע ברית המילה. אבל אצלנו, אנחנו זרו של אברהם, זה בדיוק הפוך. מתחילים את החיים עם ברית המילה. מתחילים את החיים בצורה, וזה מאפשר לנו כוח לכוון את עצמנו, להרבות בכבוד שמיים, לגלות את בורא עולם, להבין איך לחיות בצורה הנכונה, איך המצווה הזאת משפיעה על כל המצוות האחרות. ולכן, ברגע שאברהם אבינו, בשיא, יתהלך לפניי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויהיה תמים, הוא נהיה שלם, רק אז אפשר להחריב את סדום. אי אפשר להחריב את סדום כל עוד שאברהם לא שלם. כי אברהם אבינו הוא ההפך של סדום. ואם באים להחריב את סדום כשאברהם לא שלם, מידת הדין תגיד, רגע, נכון, לסדום מגיע עונש, אבל גם מגיע עונש לאברהם, אמנם עונש קטן, כי הרי הוא לא שלם, אבל ברגע שאברהם נהיה שלם, אין כבר טענה למה להמשיך ולקיים את סדום. אז אפשר להחריב את סדום. אז אחד המלאכים הולך להחריב את סדום. אבל כשהולכים להחריב את סדום, רגע, רגע, צריך להציל שמה. את מי? את לוט. למה? כי לוט מקפל בתוכו את הרפואה של כל העולם כולו. רפאל הוא לא רק אחראי על הרפואה של כל יחיד ויחיד. הוא גם אחראי על הרפואה של כל העולם. כי הרי מי יוצא מלוט? עמון ומואב ורות, דוד ומשיח. שיביא את העולם לרפואתו, יביא את העולם לתיקונו. אז ברגע שמצילים את לוט, מצילים פה את הפוטנציאל של רפואת העולם. אז מי יכול לעשות את זה הכי טוב? המלאך הממונה על הרפואה שזה מי? רפאל. ולכן, ברגע שאברהם אבינו מגיע לשלמות, חלק מהשלמות זה גם ההמשכיות. זה לא רק שאברהם שלם, שיש לו המשך, שהדברים לא נעצרים. אז מיד בא עוד מלאך לבשר לשרה שבשנה הבאה יהיה לה בן. כי הכל הולך ביחד. אם אברהם מגיע לשלמות, יש המשכיות, המשכיות, שיהיה לו בן. ואם אברהם מגיע לשלמות, ואפשר להרחיב את סדום, צריך להציל את לוט. כי הרי לוט מקפל בתוכו את הרפואה של כל העולם כולו. ולכן רק עכשיו, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו. ומכבד אותו. ולמעלה היא לו. כי עכשיו אברהם הגיע לשלמות. אז בורא עולם מתגלה אליו. אלא מה? יש עדיין בעיה אחת גדולה מאוד. אם זה המעלה הגדולה של המילה, שהיא המפתח לכל המצוות, והמעלה הגדולה של המילה שהיא יוצרת את המפתח לבריאות של האדם, לשלמות של האדם, יש הרי עוד אחד שהוא מעול, וזה מי? ישמעאל. והרי אם ישמעאל מעול, אז יש פה בעיה גדולה. מדוע? כי הרי חז"ל אומרים בקטע ה-15, מכאן שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהם, אלא בזכות המילה. על מנת כן ניתנה ארץ לאברהם על שימול, על כן ניתנה ליצחק וליעקב על שימולו. על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא ליהושע למול את ישראל בעת שבאו להיכנס לארץ, שאלמלא לא היו מולים, לא יכולים להיכנס לארץ. ברית המילה זה המפתח להיכנס לארץ. אבל לכן, מכוח המילה של ישמעאל, יש לו חלק בארץ. איך נאמר בקטע ה-17, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה בעבור מילה היא שבהם, עתידים לישמעאל לשלוט בארץ הקדושה כשהיא ריקה מהכל, ועתידים לישמעאל בשורה האחרונה לעורר מלחמות חזקות בעולם. וכל זה הרי נובע ממה? מכוח המילה. אז מה עושים מול דבר כזה? מה עושים מול כזה כוח? ומי כמו הדור שלנו שרואה איזה כוח יש להם? אז מה עושים עם זה? פה נכנס המזבח השני שבנה אברהם, בין בתל ובין עי. מה המיוחד במזבח הזה? שבנה אברהם בין בתל ובין עי. למה אברהם אבינו חוזר רק למזבח הזה? למה הוא לא חוזר לשום מזבח עוד פעם? למה אנחנו לא יודעים את המקום של המזבח? זה פילי פלאים. כי כשאברהם אבינו חוזר ממצרים, אומרת לנו התורה בקטע ה-9, פסוק ב', ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. מה זאת אומרת? ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. אברהם אבינו יש לו עשירות מופלגת, בלתי נתפסת, עשירות גדולה ביותר. אומר אברהם אבינו, ואברהם אבינו משתמש בזה כמו שצריך, אבל אומר אברהם, זה לא מספיק. אני חייב לחזור למזבח בין בתל ובין עי. דווקא לשם אני צריך לחזור. ולמה לשם? כי העשירות הגדולה הזאת יכולה בטעות להביא אותי יום אחד להרגשה כוחי ועוצם ידי. אני עשיתי את זה, עשה לי את החיל הזה. אז כדי שחס וחלילה אני לא יגיע לכזה מצב, אני צריך לזכור כל הזמן שמי שנותן לי את הכוח לעשות את החיל, מי שנותן לי את הכוח לעשות את הכל מאלה והטף, זה הקדוש ברוך הוא. אני צריך להשתדל. כל אחד צריך להשתדל. כי נס לא יורד ככה סתם מהשמיים. זה צריך להיתפס, זה צריך להתחבר לדבר פה בעולם. אז אדם צריך לעשות, אבל אחרי שהוא עושה, ולפני שהוא עושה, הוא צריך לזכור שמי שנותן לו את היכולת לעשות את הכל, מי זה? הקדוש ברוך הוא. יש מקום אחד שאני יכול לקבל את החיזוק הזה, במזבח בין בתל ובין העי. כי מה היה בעי? מי לקח מהחרם? מי לקח? איש אחד. איך קוראים לו? אחד. מה אומרת לנו התורה? בואו נראה רגע בפנים, בקטע ה-18, פסוק י' בחלק האחרון, פסוק י' ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? חטא ישראל, לא אחד, חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר ציוויתי אותם, וגם לקחו מן החרם, וגם גנבו, וגם כיחשו, וגם שמו בכליהם. מה? מי גנב? עם ישראל גנב? עם ישראל עבר על בריתו של הקדוש ברוך הוא? עם ישראל לקח? עם ישראל שיקר? זה לא עם ישראל, זה אחד. אומרים חז"ל, אחד לקח, אבל הרבה רצו לעשות אותו דבר. הם רק פחדו. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות? משה יהושע בא ואומר, אל תיקחו כלום. העיר הראשונה הכל יהיה קודש להשם. אחרי זה ניקח את כל ארץ ישראל. כל אחד יקבל בית שלם, מוכן, הכל בבית. כל אחד ייכנס ישר לבתים מלאים, כל טוב. אז אין סבלנות? אי אפשר לחכות עוד קצת? עוד קצת לחכות? למה זה כך? למה הוא לקח? כי החן ואלה שחשבו כמוהו, אמרו, הקדוש ברוך הוא, אתה גדול. הפלת את יריחו בידינו. אבל אנחנו גם שותפים קטנים. מה אמרת לנו לעשות כל יום? להקיף את יריחו פעם אחת. מה לעשות ביום השביעי? להקיף את יריחו מה? 7 פעמים. ואז מה? לתקוע בשופרות. היה כזה רעש. כל החומות התחילו לזוז. ואז זה נפל. אז גם אנחנו קצת שותפים. פרטנרס. אז גם לנו מגיע קצת. אז כל הזה יכל לקח קצת. ופה הייתה הטעות. נכון שעשינו מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל מי שעשה את כל ההצלה, זה היה הקדוש ברוך הוא. הוא בעל מלחמות, הוא זורע צדקות, הוא מצמיח ישועות. אומר אברהם, שם אני יכול לקבל את החיזוק הגדול הזה. שאני לא עושה. בורא עולם נותן את הכוח לעשות. לכן אברהם חזר דווקא שם להתפלל. זה גם מסביר לנו מה יוסף הצדיק עשה. איך הוא קרא לבן השני שלו? אפרים. למה הוא קורא לו אפרים? כי אפרני אלוהים בארץ עוני. הוא היה בבית סוהר, הוא נהיה עכשיו השליט הגדול. אבל חז"ל אומרים, בעלי התוספות למעלה בצד שמאל, בקטע 22, קרא אפרים על שם האבות, אברהם ויצחק, שנאמר בהם אפר. אברהם שנאמר ואנוכי אפר ואפר, יצחק כאפר על גבי המזבח, כי אפרים משמע שתי אפרות. ולכן קוראים לנו אפרים עם ישראל, שנאמר הבן יכיר לי אפרים. מה פירוש הדבר? יוסף אומר, ריבונו של עולם, אני צריך בבית ילד שקוראים לו אפרים. יוסף, כזה כוח יש לו. הוא לא רק המשביר של מצרים, של כל הארץ. כל העולם באים ליוסף. הוא מחזיק ביד את כל הכלכלה של כל העולם כולו. אומר יוסף, אני יכול יום אחד לחשוב, זה אני. זה כוחי ועוצם ידי, אבל אם יהיה לי בבית ילד שקוראים לו אפרים, ואני כל יום אקרא לו 20-30 פעם, אפרים תבוא, אפרים תלך, אפרים אפרים, זה יזכיר לי. הסבא שלי היה לו עוד יותר, והוא היה אפר ואפר. והסבא השני היה קדוש, בשיא, שאין, אי אפשר לתפוס בכלל, על המזבח. כאילו אפרו על המזבח. וזה מה שחזל אומרים בקטע ה-20, אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא, דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, באגדה, עשה אוזנך כאפר כסת. אם הוא אומר, תקשיב, כי הוא אומר דברים נפלאים. איך כתוב בפסוק? לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם. למה אני מכבד אתכם? למה אני רוצה אתכם? שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים את עצמכם. לפניי, נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי, ואנוכי אפר ואפר. למשה ואהרון אמרו, ואנחנו מה? לדוד, ואני תולעת ולא איש. דוד הוא תולעת, דוד הוא גיבור חיל, ענב. אבל עובדי כוכבים אינם, כי נתתי גדולה לנמרוד, אמר רב הנבנה לנו עיר. פרעה, מי השם אשר ישמע בקולו? סנחריב, מי בכל אלוהי הארצות? כמוני. נבוכדנצר אלה על במותיו. לחירם מלך צור, מושב אלוהים ישבתי. אבל אנחנו, ואנוכי אפר ואפר. מה פירוש הדבר? פילי פלאים. יצחק, יום אחד, מוצא את אח שלו בבית. הוא בא לבקר את אבא, את ישמעאל. ישמעאל בא לבקר את אברהם. אומר לו יצחק, שאבא ילך לבית עולמו, כל מה שהשם הבטיח לאבא בא אליי. אומר לו ישמעאל, למה אליך? עונה לו יצחק, בגלל ברית המילה. אומר לו ישמעאל, גם לי יש ברית מילה. יותר גדולה משלך. אני נימולתי בגיל 13, אתה בגיל 8 ימים. אצלי זה יותר מסירות. מה עונה לו יצחק? אתה צודק. אם זה רק ברית המילה, אין לי מה להגיד לך. הכל שלך. אבל אצלנו, ברית המילה זה משהו אחר. אצלך היא התחילה ונגמרה ביום 13, בשנה ה-13 שלך. בו ביום. אצלנו היא מתחילה בשמונה ימים, היא ממשיכה כל החיים. כי מה זה ברית המילה? זה הסרת העורלה. עורלה גם יש בשפתיים. יש גם באוזניים, יש גם בלב. לדבר אחרת, להרגיש אחרת, להקשיב אחרת, את זה לחיים. לכן תראו כמה נפלא. חז"ל אומרים, אולי זה מופיע, אולי לא, בקטע האחרון, בחלק מהמקורות, בקטע 28, רבי יוחנן, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל החולה הרואה אותו מיד מה? מתרפא. לאברהם אבינו היה שרשרת על הצוואר, היה שם אבן, מי שהיה חולה מסתכל נהיה בריא. למה אברהם החזיק את זה על הצוואר? למה לא ביד? למה דווקא על הצוואר? מה התפקיד של הצוואר? יש לו הרבה תפקידים. האוכל עובר דרכו, הנשימה, אפשר להסתובב, אבל יש הרבה דברים שאפשר בצורה אחרת, אפשר לתת אוכל גם בלי הצוואר. באינפוזיה, IV, אפשר לאדם, אם קשה לו להסתובב, מצד לצד, הוא יכול לסובב את כל הגוף לצד אחד, אחר כך את כל הגוף לצד שני. לפעמים זה קורה. אבל יש עוד תפקיד לצוואר. דרך הצוואר אפשר לדבר. שמדברים, מה מדברים? מילה ועוד מילה. מילה זה לא רק ברית המילה. יש גם מילה בצוואר, מילה בפה. מילה פירוש הדבר שאדם מדבר באופן כזה שהשני יכול באמת לשמוע ולהסיר את העורלה מהאוזניים. ומילה, דיבור כזה שאפשר גם לשמוע אותו עם הלב, להסיר את העורלה מהלב. זה אומר יצחק לישמעאל, לך אין ולנו יש. זה האדם יכול להרגיש, זה האדם יכול לקבל, רק אם הוא אפר ואפר, רק אם יש בו את מידת הענבה. כי בדרך כלל האדם אומר, מה אני אשמע לו? אני בכלל אתייחס אליו, מי הוא בכלל? אבל כשאדם בעצם מבין שכל מה שיש לו בא מהקדוש ברוך הוא, וכל מה שיש לו זה כלי להשתמש איתו, להרבות כבוד שמיים, לסייע עם זה, לעשות עם זה, אז הוא גם מדבר, המילה שלו היא מילה אחרת. ועוד מילה ועוד מילה, אז גם שומעים אותה עם האוזן, אבל היא לא יוצאת מהאוזן השנייה, אלא שומעים אותה גם דרך הלב. איך שלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, כשהוא נהיה מלך, לא עשירות ולא כוח, ונתת לעבדך לב שומע. לב שומע, לשמוע את העם. זה תלוי רק בנו. לכן המזבח הזה, השני, הוא בין בטל ובין העי. אין לו מקום מסוים. איפה הוא בדיוק? זה תלוי בנו. אם באמת המילה, הדיבור שלנו הוא כראוי, ואנחנו יכולים לשמוע את השני בלי אורלת האוזן, ולשמוע שהדברים הגיעו עד הלב בלי אורלת הלב, קרובים יותר לבית אל. ואם לא חס וחלילה, קרובים יותר לאיפה? להעל, למה שהיה שם. זה הפרשה הבא ללמד אותנו. חז"ל באים ואומרים לנו, בקטע ה-26, אמר רב יצחק, שנה שמלך המשיח נתגלה בו, כל מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, והולך מלך ערבי לארם ליטול עצה, וחוזר מלך פרס ומחריב את העולם, וכל אומות העולם מתרעשים, מתבעלים, נופלים על פיהם, ויחוז אותם צירים כצירי יולדה, וישראל מתרעשים ומתבעלים ואומרים, להיכן נבוא ונלך? להיכן נבוא ונלך? אומר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תתיירו, כל מה שעשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתיירים? אל תראו, הגיע זמן גאולתכם. ולא כגאולה ראשונה, גאולה אחרונה. גאולה ראשונה, היה להם צער ושיעבוד מלכויות אחריה. גאולה אחרונה, אין לכם צער ושיעבוד מלכויות אחריה. אנחנו הרי רואים איך הכל משתנה, איך הכל זז מקצה לקצה. אז הכוח שלנו לעמוד מול זה, אומרים חז"ל, זה הכוח שיש לנו על מעלת המילה של ישמעאל. הכוח שלנו, שאנחנו מסירים את האורלה מהשפתיים, והדיבור, המילה, היא מילה נקייה, מילה שפועלת, אז גם מסירים את האורלה מהאוזניים ומהלב. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה, נראה אותם באמת בצורה הזאת, אז בסייעתא דשמיא, התקיים בנו עוד בזו השנה מול כל אויבינו הקמים עלינו לכלותינו, הם הקרו ונפלו, אנחנו קמנו ונתעודד, מתי? לא מחר, השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראים. Стоп. Стоп, стоп. Стоп, стоп. Стоп, стоп.